נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-All In, הבית של הפודקאסטים.
היי חן.
היי לין, מה שלומך?
אני מעולה, כי יש לנו היום אורחת מאוד מעניינת ומרתקת, ואנחנו נשמע פה הרבה מאוד. אז ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, ירמית.
תודה רבה, ברוכות הנמצאות.
תודה רבה. אז ירמית חייבי היא יזמת נדלן בלארנקה, שבכלל יזמת נדלן זה אחד הדברים באמת שאנחנו אוהבות ככה בקהילה, ויש לנו פה הרבה מאוד לשמוע ממך. אז כיף שאת איתנו.
תודה שהזמנתן.
ואפילו נספר שממש הגעת ככה מהשדה ישר אלינו.
לגמרי, נפיתה וישר לעבודה.
עוד עם הריח מלארנקה והסטיין.
אז שתפי אותנו קצת, איך בכלל מצאת את עצמך בענף הנדלן, עוד לפני בלארנקה, או שאם זה הפוך אז הפוך?
אז אני אספר קצת על עצמנו באמת מי אנחנו בכלל. אנחנו חיים בקפריסין בלארנקה כבר 12 שנים, בעלי אני והילדים. לעולם הנדלן נחשפנו ובעצם הגענו אליו במקרה, זה לא היה הסיבה שלשמה הגענו לקפריסין. בעלי הגיע לקפריסין מהסיבה שהוא בא למנכ"ל קבוצת חברות בעצם, ולפני 8 שנים כשהיינו בפרשת דרכים, אז בעצם החלטנו לנתב את העסקים שלנו גם לנושא הנדלן. וזה הגיע קצת קודם באופן יותר חובבני כזה, שאנשים שמכירים אותנו מכל מיני מעגלים שונים, תחפשי לי דירה, תחפשי לי בית ליד הים, כל מיני כאלה, עד שהבנו שיש פה ווליום מסודר, שצריך להרים פה חברה מסודרת. וזהו, ומאז ההיסטוריה.
מעניין ממש.
באנו לשנתיים, אנחנו כבר 12 שנה.
וואו. מטורף, טוב, כן. מעניין לשמוע בכלל על ארנקה, ובאמת איך החיים שם, ניגע אפילו קצת כזה ברילוקיישן, כי זה באמת נושא שמעניין.
מאוד בוער היום הנושא
כן,
הזה.
כן, כן, לגמרי. אבל באמת תמיד אנחנו אומרות, הכל זה, נדלן זה בעצם האנשים, זה הדבר שאנחנו הכי מאמינות בסוף זה.
לגמרי.
זה הדרך, אנחנו מדברת פה עוד הרבה דברים, על מצב השוק וצועה והרבה מאוד דברים, אבל בסוף באמת האנשים זה...
חד משמעית. אני תמיד אומרת שנדלן, לפני שמקבלים החלטה, עם מאיפה בעצם לקנות, תמיד אני שולחת את הלקוחות שלי ואת אלה שבאמת מתעניינים, לעשות קודם כל סקר, לעשות שיעורי בית, ללכת לבדוק את השוק, להסתכל, לשאול, לחקור, באמת לא להתבייש, ואני מתה על הלקוחות האלה שבאים עם הקלסטרים, מסודרים, זה כאילו עושה לי את זה הכי הרבה. וגם אלה שבסוף מחליטים לקנות, זה הכי סיפוק שהם אלה שבאמת בוחרים בנו אחרי שהם עשו סקר שוק.
אגב, זה משהו מאופיין, אני לא יודעת אם את מרגישה את זה, אבל באמת אצל נשים, זה ככה חלק באמת מהאג'נדה שלנו והעשייה הרבה בשנים האחרונות, שנשים באמת בודקות יותר, לומדות יותר, וכשהן מקבלות את ההחלטה, אז היא באמת... כן. החלטה ככה שלמה, והן יודעות מה הן עושות.
זה לי נותן יותר ביטחון, כשהלקוח שלי עשה שיעורי בית. וזה נותן לי סיפוק אדיר, כשהוא גם בחר בי אחרי שהוא עשה שיעורי בית. זה כזה מין מעגל כזה. עולם הלקוחות הוא לא זר לי. אני חיה לקוחות בערך מאז שאני זוכרת עצמי. לפני שהגעתי לקפריסין, ניהלתי את מחלקת המחירות בחברת פדקס, 10 שנים עבדתי שם. לפני כן עבדתי בחברת הייטק, זאת אומרת, עולם האנשים הוא מאוד מאוד מחובר אליי. אני אוהבת אנשים, אני אוהבת לקרוא את המפה, להבין מה כל אחד עם הצורך שלו. בעצם להבין כל אחד את מעבר לתקציבים ולמספרים, מה אתה רוצה, בעצם מה השאיפה שלך. ואם אנחנו כבר נכנסים פנימה לתוך עולם הנדלן, אז הסיפוק הוא גם מעבר לזה, גם לבוא ולקיים ולייצר איזושהי רווחה כלכלית ללקוח. בעצם לקדם אותו ברמה הפיננסית, לייצר לו הכנסה פסיבית. ומבחינתי זה סיפוק אדיר שבן אדם בא ואומר לי, ירמית, כמה טוב שקניתי ממך, כי תראי איזה תשואה הנכס שלי עושה, או איך הדבר הזה עלה לפני שנים, מה קניתי וכמה הוא שווה היום. זאת אומרת, זה דברים שעושים לי הכי היי.
מדהים.
כן.
אז מה, אז תכניסי אותנו.
כן.
אז לפני רגע שהגענו ללקוחות ולאי, ואני איתך, בא לי להיות שם, בואו נלך כמה צעדים אחורה, ונדבר שנייה בכלל על שוק הנדלן בקפריסין, שוק מדברים עליו המון בישראל, אני חייבת להגיד, ובאמת ציינתם את זה גם לקראת רילוקיישן, אבל גם יש נהירה של משקיעים, מחשבות, אבל אני מרגישה שזה הרבה פעמים יותר ברמת הבאז, ולא תמיד מידע, ובא לי שפה ננצל את הנוכחות שלך שם, כדי לשקף לנו איך נראה השוק, מה מעניין בו, איפה יושבות ההזדמנויות, למה לארנקה, וכן הלאה.
אוקיי, אז קודם כל זו שאלה נהדרת, שאלה מצוינת. קפריסין היא יעד אסטרטגי בלי קשר לישראל, זאת אומרת, אנשים, איפה שיש קצת בלגן, נוערים לקפריסין, יש בלגן בטורקיה, באים לקפריסין, יש מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, באים לקפריסין, וכמובן מה שקורה בישראל, אז זה אך טבעי שמגיעים לקפריסין, זה יעד נורא קרוב. מה שמייחד את קפריסין זה בעצם, קודם כל הקרבה, אם אנחנו מדברים על העולם הישראלי, אז הקרבה, 40 דקות, אני הגעתי היום בבוקר, אני כבר כאן יושבת, זה הלכה למעשה, זאת הדוגמה. יש לי לקוחות שמגיעים בבוקר וחוזרים בערב, אחרי שהם מנצלים יום שלם של סידורים, של פגישות, ועוד יושבים, אוכלים דגים על הים. כאילו, באמת מנצלים גם פלז'ר וגם כיף וגם עסקים, שזה יתרון עצום לקפריסין, ובייחוד, אגב, ללארנקה, כי זה בעצם שדה התעופה המרכזי נמצא בלארנקה, זה נורא ככה מקל על, על כל העניינים הלוגיסטיים. אז קודם כל, בנושא הזה של הקרבה, המזג אוויר הוא פנטסטי, הוא נורא דומה לישראל. אז בקיצור, את מה שאני אומרת, שקפריסין מעבר לזה שהיא 40 דקות טיסה, המזג אוויר הוא נורא דומה. אני חושבת שהדברים המשמעותיים הם, זה זה שאין בעצם אנטישמיות. בוא נשים את המלחמה רגע בצד, אבל עוד לפני כן, אין אנטישמיות בקפריסין. זה מדינה שמאוד אוהבת את קפריסין, יש יחסים מצוינים בין ישראל לקפריסין. ונורא כיף, זאת אומרת, אני חושבת שזה אחת המדינות היחידות אולי, שאתה מגיע ואתה לא מפחד, אתה לא מסתתר ומנסה לדבר שפות אחרות, כשאתה נמצא שם, להפך, מקבלים אותך, מחבקים אותך, באמת מאוד אוהבים אותנו שם, שזה נורא, נותן הרגשה נורא נוחה לגור שם, עזבי כתיירת, אבל כמישהי שבחרה לחיות שם. מלבד זה יש את נושא אחוזי הפשיעה.
מה באמת היחס בין זרים למקומיים, ואיך זה נראה ב...
וואי, אני לא יודעת להגיד לך את הפרט הזה, אבל אני כן יכולה להגיד שיש המון זרים שמשקיעים בקפריסין, גם ברמה הנדלנית וגם ברמה התיירותית, זאת אומרת, בוחרים, לפני מספר שנים עשו חקר בשנת 2017, אני בטוחה שזה גם יהיה נכון להיום, מה הערים הכי מבוקשות אצל האנגלים לנפוש בהן, וקפריסין הייתה מספר 5 לפני פריז, כאילו זה היה וואו. אז כן.
פריז עוד תהיה יותר למטה היום עם
ה... היום בכלל, כן, אבל מדברת על 2017 וזה היה ממש מפתיע. אחוזי הפשיעה בקפריסין ברמה, דיברנו עד עכשיו בעולם הישראלי קפריסין, אחוזי הפשיעה זה משהו כללי. אחוזי הפשיעה בקפריסין הוא בין הנמוכים בעולם. זאת אומרת, זה גם נתון מדהים שנותן הרבה שקט לאנשים שבוחרים לחיות ולשים ככה את הבטוחות שלהם במקום כזה. זה בהקשר הזה.
אי אפשר לדבר על קפריסין ולא לדבר על יתרונות המס, שהיא מספקת...
זה בהחלט. דיברנו עד עכשיו בהרגשה הכללית, אבל כן, אם מדברים ויורדים למטה למספרים, אז קודם כל אני יכולה לבוא ולהמשיך לדבר על לארנקה, כי דיברת אותי ושאלת אותי בעצם על לארנקה, למה לארנקה? יש בעצם בקפריסין כמה ערים מרכזיות, יש את לימסול שהיא בעצם הגדולה ביותר, המפותחת יותר, גם יפה מאוד, מודרנית, אבל גם יקרה יותר. זה הולך ביחד בדרך כלל. יש את לארנקה, יש את ניקוסיה, שזאת עיר הבירה. לארנקה נחשבת היום בעצם להשקעה הכי חכמה. אז קודם כל, שדה התעופה המרכזי נמצא בלארנקה, כך שזה בעצם נותן יתרון עצום למי שמגיע וככה מתנייד מאוד מאוד בקלות. דבר שני, לארנקה ברמה של המפה הגיאוגרפית של קפריסין היא המרכזית. זאת אומרת, נורא נורא קל לבוא ולקיים טיול כוכב למשל, שאתה בא והוגן באיזשהו מקום, ואז משם אתה זז. אז נגיד אתה לוקח איזה רכב מלארנקה לאיינאפה, זה 20-25 דקות. לניקוסיה חצי שעה, ללימסול 40 דקות. לצורך הדוגמה, מלימסול לאיינאפה זה שעה וחצי. זאת אומרת, הפער הוא משמעותי. אז זה בהקשר הזה, ובהקשר ההשקעתי והמספרים, כמו שאת שואלת, בגלל שהיא עדיין בתולית, ועדיין יש לה כל כך הרבה ויז'ן נדלני, היא ההשקעה, זה, הנתון הזה הופך את זה להשקעה חכמה. תמיד אני אומרת לאנשים, אם אתם רוצים לבוא ולגור בעצמכם, אז בואו תחליטו מה, מה, מה עושה לכם את זה. יש כאלה ש...
כן, הרבה יותר בדיוק. פסיכולוגי, ויש פה הרבה
זה
יותר...
זה מאוד אישי כן, כזה, משתנים, מה אתה רוצה, ומה התמהיל המשפחתי שלך, ואיפה באמת בא לך לגור. אבל אם אתה בוחר לרכוש ולהחליט שאתה רוצה שהכסף שלך יעשה כסף, אז תחשוב חכם. ולחשוב חכם זה בעצם ללכת למקום שהוא עדיין לא הגיע לפיתוח שלו, לשיא שלו. יש עוד באמת תוכניות משמעותיות של עשרות ומאות מיליוני יורים שהולכים להיות מושקעים בתוך לארנקה. וזה...
שהעוגן שיעורי... המרכזי שלה הוא באמת תיירות? או שרואים שם באמת תראי, גם תעשייה, כן, הייטק?
גם את זה רואים, במיוחד בחודשים האחרונים, המון חברות הייטק מגיעות לקפריסין. בוחרות באמת לנוע מישראל, גם מרוסיה, מאוקראינה, לנוע, לפתוח משרדים שם, ובאמת, כמו שכן אמרה קודם, מספרים, מיסים, המיסים פה משחקים לגמרי, זה חותך, חותך.
אז ספרי לנו כמובן שמס זה תמיד דבר פרסונלי, וזה בטח לא ייעוץ, וזה מאוד
בוודאי, ככה זה. בוודאי, אני לא נותנת ייעוץ מס, אני תמיד מציעה גם לאנשים שלי, בואו קחו רואי חשבון.
חד משמעית.
ומישהו גם שמתמחה בזה, כי יש מלא רואי חשבון שלא מתעסקים במיסוי בינלאומי.
כן, ברור,
ואז
זה
הם מקבלים,
התמחות מאוד ספציפית.
זה באמת נקודה שחשובה לציין כאן, כי יש הרבה שקל, יש לי רואי חשבון, הוא אמר לי ככה, לא, אל ת, אתה, כשכואבת לך האוזן, אתה לא הולך לרופא, אור, אתה הולך אף אוזן גרון, אז כשאתה רוצה שירות שנותן פתרון למיסים, אתה הולך למישהו שמתמחה בזה, ואז אתה מקבל את התשובה האמיתית.
חד משמעית, בטח בתחום כזה סבוך.
אני רוצה להוסיף על הטיפ הזה, כי נגעת בנקודה דרמטית בעיניי. קודם כל, חלים כרגע בכל העולם, גם באירופה, בטח אני צופה את זה גם בישראל, שינויים בעולמות המס, זאת אומרת, זה שלקחת הייעוץ לפני שנה, לא אומר שהייעוץ עדיין בתוקף, וגם הסטטוס שלנו בתור אזרחים לפעמים, אזרחויות כפולות, רכישה במדינה שונה וכו', צריך לקחת מומחה למיסוי הספציפי גם למדינה שבה אתה רוכש, וכזה שמבין גם את האזרחות שלך ואת התושבות שלך. כל פרמטר כזה מאוד מאוד משפיע על תכנונים, בייחוד בענף הנדלן, נכון גם בכללי, פחות מעניין אותנו בפודקאסט הזה, ספציפית בענף הנדלן, סופר סופר קריטי, אני ממש מחזקת את, את הטיפ שלך. רציתי לשאול גם קצת ענייני מטבע, כי דיברנו מספרים, איך זה עובד, איך את רואה את זה.
מה הכוונה ענייני מטבע?
המטבע
הוא יורו.
כן, כן, לא, ברור.
כל העסקאות הן ביורו.
בדיוק, לישראלים למשל זה יתרון גידור לשקל, שכרגע חוותנו דתיות,
נכון.
איך זה, העסקאות הייתה מולך נעשות ישירות ביורו.
נכון, בהקשר. החברה שלנו היא חברה כפריסאית, החשבון בנק הוא חשבון כפריסאי, וכל הסכומים עוברים ביורו, כן.
איך באמת עובר, עובד כל עניין באמת העברת כספים? זאת אומרת, בדרך כלל מתנהלים עם חשבון בנק מקומי וצוברים שם את הכסף או משקיעים...
יש כמה חלופות, יש כאלה שפותחים חשבונות בנק בישראל, בקפריסין סליחה, ואז זה הרבה יותר נגיש להם ונוח להם. אבל ברמת העיקרון, החוק אומר שמס הכנסה בעצם בישראל מאפשר לרכישת נדלן, בכל מקום, אגב, לא רק בקפריסין, פטורה ממס. עכשיו, יש פרוצדורה מאוד פשוטה, שאתה בעצם נכנס לאתר של מס הכנסה, ומקליק כמה קליקים, יש לך רואה חשבון, אז הוא עושה את זה עבורך, אגב, ואז אתה מקבל בעצם אישור מהבנק, להעביר לך את הכספים לבנק שלנו. אז הכל הוא באמת מאוד ירוק, מאוד ככה עובר חלק, אם אתה מסודר, אז לא צריכה להיות בזה, עם זה בעיה.
כן. טוב, אז בוא נצלול ככה ממש לאזורים שאתם פועלים בהם, זה אזורים ספציפיים בלארנקה, זה באמת
כן.
לפי הזדמנויות, ספרי לנו ככה.
כן, אני אספר, אבל שנייה אני רוצה רגע לגעת במשהו שנראה לי שכדאי להוסיף, שבנושא שגם המטבע הוא ביורו, גם העברת הכספים עוברים מפה לשם, וגם החוק הוא מאוד דומה לישראל, זאת אומרת, אתה מקבל דירה שרשומה בטאבו, שזה משהו שהוא מאוד חשוב לישראלים, לדעת, רגע, אני מקבל פה דירה בטאבו, כן, הדירה היא בטאבו, רשומה,
החזקה ישירה,
הערת הזרה, הכל מסודר, ו... וזה נקודה חשובה,
חשובה
שלפעמים באמת יודעים אותה, כן. עכשיו, בלוגע אלינו, שאלת אותי בעצם מאיזה אזורים אנחנו
כן.
עובדים. אז אנחנו ברוב המקרים, תמיד בעצם בשנים האחרונות שאנחנו מתעסקים בלארנקה, אנחנו תמיד בוחרים איזשהו מיקום עם ערך מוסף. תמיד יהיה איזה משהו שיש לו סביבתו, איזה משהו שמקפיץ את המקום או מבטיח איזשהו משהו. אז ברוב המקרים זה יכול להיות, או אם, היה, אם עד לפני כמה שנים זה היה בתוך העיר העתיקה, ואז זה תמיד מרחק לים ומרחק לעיר ולחנויות ולבתי הקפה, ותמיד כזה הכל נורא נגיש, וכמובן הבתי ספר מרכזיים או ציבוריים או פרטיים, ומן הסתם פרטיים, הם זורמים אליהם אנשים יותר משמעותיים, שיכולים גם לשלם את הסחירויות שאנחנו דורשים בסופו של דבר, כי אנחנו לשם מכוונים לקהל יותר ככה מבוסס. אז בהקשר הזה...
אני מבינה שגם יותר אולי מקומים, מגורים, סחירויות לטווח ארוך, כי אמרת ככה בתי ספר.
אז כן, תראי, יש בתי ספר גם מקומיים, שהבתי ספר המקומיים הם בעצם ללא תשלום, שכולם רשאים לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר האלה. אני תמיד אומרת שבתי ספר פרטיים הם תמיד יותר, מקפצה יותר משמעותית, כי אם אתה קרוב לבית ספר פרטי, אז, והנכס שלנו הוא קרוב לבית ספר פרטי, אז מן הסתם גם האוכלוסייה שתגור שם תשלם גם בהתאם.
מעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה.
אז תמיד יש איזה משהו משמעותי. היום אנחנו בשנים האחרונות בוחרים להשקיע באזור שהוא בעצם רצועת חוף. יצא לך להיות בלארנקה?
לא.
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 ולך?
הייתי הרבה שנים, אבל... הייתי, אבל הרבה שנים.
אוקיי. וכפריסין כן, אבל לארנקה כזה רק מעבר.
כן. אז הנקודה באמת מעניינת מה שאת אומרת, כי באמת לפני שנים אנחנו הולכים אחורה בהיסטוריה קצת, אז לארנקה באמת הייתה עיר מעבר. אתה בא, נוחת, ובעצם ממשיך לניקוסיה או לעיר אחרת, ושם עושה את העסקים שלך. ובעצם בשנים האחרונות פתאום גילו את לארנקה, פתאום היא הפכה להיות מוטה ומוקד ויעד בפני עצמו.
מזכיר לי ככה קצת אולי את אתונה של פעם, שבאמת היה המון שנים מעבר יותר לאיים, ולאט לאט באמת הערים האלה מקבלות גם איזשהו, בהם איזשהו יופי, כי זה גם הרבה פעמים שילוב של הישן, של החדש, של ההתחדשות.
כן, אני פחות בקיאה בנושא של אתונה, אז אני לא יכולה להגיב לגבי זה, אבל אני כן יכולה להגיד שבנוגע ללארנקה יש באמת רצועת חוף עצומה שאי אפשר היה לבנות בה עד לא מזמן, ובעצם היו בה מכלי גז עד לפני מספר שנים, פינו את כל מכלי הגז, והפכו את הרצועה הזאת, ממש מכנים אותה, יש לה אזור, היא מוגדרת ל-Land of Tomorrow, בעצם ארץ המחר, וזה העתיד, זה העתיד של הארנקה, זאת אומרת, יש את העיר העתיקה, הידועה, המוכרת והקיימת, מה שנקרא, ואחריה יש את הפיתוח של המרינה, שצפוי להיות 1.2 מיליארד יורו, אגב, ההשקעה הכי גדולה בכל קפריסין עד היום. אז זו ההשקעה שכרגע היא טיפה משתנה מבחינת הבעלים שלה, יש הרבה ככה דיבור על הסיפור הזה, זה היה אמור להיות בבעלות ישראלית, גם של אחים נקש, גם של יקיר גבאי, שאגב יקיר גבאי הוא אותו איש עסקים, שהשקיע לפני המון שנים בברלין, כשאף אחד לא האמין בברלין, והוא היום בחר לשים את הממון שלו אצלנו בלארנקה. עכשיו, נכון להיום, משהו בעצם בתוכנית של הישראלים מול הקפריסאים השתנה, ובגלל שהישראלים מבקשים משהו בחוזה שלהם, אני לא כל כך בקיאה, שוב, מה שאני לא 100%, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל אני יודעת שכרגע העסקה הזאת משתנה, והם יוצאים שוב למכרז חדש, קפריסין יוצאת למכרז חדש, ויש דיבור על אנשי עסקים אחרים שהולכים ולוקחים את הפרויקט הזה. זאת אומרת, זה פרויקט שיקרה, רק כך שנים, זה לא יהיה מהיום למחר. אחרי הפרויקט הזה של המרינה, בעצם הגיע ל-Land of Tomorrow. זה בעצם רצועת המשך. זה סוג של פאזל שבעצם התחיל במקנזי, בשכונת המקנזי. אחרי זה יש את הפיניקודס, שזה כל הטיילת של הארנקה, ואחריה את המרינה, את הפיתוח של המרינה, ובעצם אחרי זה יש את ל-Land of Tomorrow. ל-Land of Tomorrow זה בעצם כל שטחי הגז שהיו בבעלות פרטית. המדינה באה וביקשה מכל החבר'ה של המחלי גז להתפנות, כולם התפנו, ובעצם נוצרה רצועת חוף עצומה, שיש לה תוכניות מרשימות. אותם תוכניות, אגב, נבנו ביחד עם משרד אדריכלים פוסטר, שזה משרד אדריכלים בריטי, בטופ 3 בכל העולם, ואת ההדמיה עצמה, רק על ההדמיה הם שילמו 2 מיליון יורו, זה קרח כזה עובי, שמפרט ממש לפרטי פרטים מה הולך להיות. ושם אנחנו נכנסים, בעצם שאלת אותי באיזה אזורים אתם משקיעים, או מה אני ממליצה יותר, אז אני אומרת את מה שאני באמת עושה, זה לא, כאילו אני מדברת את מה שאני באמת עושה. אז באזור הזה אנחנו היום מושקעים, יש לנו פרויקט אחד של 3 בניינים, שהוא ממש עוד 9 חודשים אנחנו בשלבי מסירת מפתחות, זה של פרויקט כזה ריזורט עם כל הפסיליטיז שצריך, והוא במרחק של 400 מטר מהים, וזאת הצלחה מאוד גדולה.
שמעניין באמת, נגיד, בפרויקטים מסוג כזה, מוזכרים לטווח קצר, לטווח ארוך, ואז איפה הניהול באמת, כי יש הבדל מאוד משמעותי, וזה גם נקודה מאוד חשובה, חברת הניהול.
נכון, נקודה מאוד חשובה, השירות שאנחנו נותנים הוא שירות גם של אפטר סייל. אבל בשאלה שלך, למי בעצם הולך להזכיר את הנכס הזה, אז בהקשר הספציפי הזה, זה יכול להתאים לשני הצדדים. זאת אומרת, זה יכול להיות גם לטווח ארוך, לכאלה שרוצים לגור בלייפסטייל, עם כל הפסיליטיז, מכון כושר, סאונה, בריכה, ג'קוזי וכולי. הפרויקט הוא סגור, עם שערים סגורים. וכמובן לכאלה שמזדמנים בעצם ל-Airbnb כאלה. אז יש את הפרויקט הזה, שהוא עוד 9 חודשים במסירת מפתחות, וזה מאוד מרגש.
מאוד.
ויש את הפרויקט.
9 חודשים, ממש כמו תינוק מעכשיו.
כן, ממש, אולי פחות, לתדידי, אולי זה פג. אבל כן, מאוד מאוד מרגש. ויש לנו את הפרויקט החדש, שלאור ההצלחה שהייתה עם הפרויקט הנוכחי, רכשנו קרקע של 10 דונם, ושם הולכים להיות 8 בניינים, גם מאוד דומה מבחינת התמהיל עם כל הפסיליטיז שנדרשים, 350 מטר מהים, כבר היום אנחנו במרחק הליכה לשלוחה של אוניברסיטה האמריקאית, כבר היום אנחנו במרחק הליכה למועדוני ספורט ימיים פעילים עם בתי קפה ומוזיקה וכאלה, עוד לפני כל הפיתוח העתידי של ה-Land of Tomorrow, שבאמת הולך להיות מדהים בתוכניות שלהם. תמיד אני אומרת, אם הם יעשו 70% או 50% מכל התוכנית האדירה הזאת, אנחנו עדיין נגיד דיינו.
ומה באמת ככה אסטרטגיית ההשקעה שאת גם רואה אצל משקיעים, או באמת מאמינה בה, זה באמת יותר החזקה לטווח ארוך בנכס, השקעה לטווח ארוך, איזשהו אולי פליפ מכירה באמת במסירה, תמיד יש כל מיני אופציות, אז
כן.
איך את רואה את הדברים?
בחדשים, בדירות חדשות, בדרך כלל הפליפים הם פחות מעניינים, כי אנשים רוצים עדיין ליהנות מאוד עליית ערך. לגבי הסחירויות, אני חייבת להגיד, בגלל שהמספרים מאוד טובים, אז אנשים גם אומרים, את יודעת מה, בואי נזכיר את זה בטווח ארוך, המספרים מספיק טובים בשבילי, כדי להסתפק בזה. כי בטווח קצר, יש גם עניין של בלי של דירה.
ברור, וניהול.
ניהול אנחנו עושים. אנחנו,
גם לטווח קצר.
כן, כן, אנחנו עושים את הכל. זאת אומרת, זה לא אני אישית שעושה את זה. אני תמיד אומרת, מה שאני לא יודעת לעשות 100%, אני לא עושה, אבל יש אנשים אחרים שיודעים לעשות את זה טוב מאוד. בתוך החברה שאנחנו עובדים בה, בעצם זה חברה קבלנית, חברה שאנחנו שותפים שלה, באמת אחת החזקות, אחת השחקנים החזקים בשוק היום בקפריסין, מעל 40 שנה של ניסיון, ושם בעצם יש מחלקה שמטפלת בנכסים עבור הלקוחות, כל אחד לפי הדרישה שלו.
אז זה ממש אתם פועלים משלב הקרקע, יזמות, בנייה,
ואפטר סייל, ברמת הניהול, ברמת אפילו אבזור, זאת אומרת, עד רמת המזלג והמגבת במטבח, כאילו, ממש ברמה הזאת.
מעניין, זה לא מובן מאליו, כי אני אגיד שהרבה פעמים הכאבים באמת בהשקעה בחול, שגם אם אתה פוגש את היזם או הדירה נראית, באמת עצם זה שיש הפרדה בתהליך הזה, יכול כשלעצמו לייצר עניינים. בטח בניהול, אבל
כן, זה סוג של פחד כן, כזה.
כן, יש פה יתרון משמעותי באמת.
נכון.
אנחנו מבחינתכם שליטה לאורך כל
נקודה אחת שבה אפשר להתחיל, אנחנו לא מחייבים אף אחד להמשיך איתנו באפטר סייל.
ברור.
אבל השירות הזה קיים.
ברור.
וזה שהוא קיים, זה נותן מענה ונותן ביטחון ושקט.
בטח.
אנחנו הזרוע בעצם, אנחנו הזרוע של הלקוח שנמצא כאן בארץ.
אני רוצה לקחת אתכם רגע לשלב עוד לפני של הניהול, למרות שהוא בעיניי באמת הכי קריטי בהשקעה, בטח כזאת שאתה משאיר, גם ברמת הזמנים זה בדרך כלל בנכס נדלני הזמן הארוך, זה כמו לידה וילד, הלידה והרעיון הכל קשה, אבל הילד שנים קדימה, אתה שומר אותו אצלך. איך נראה העולם, אנשים קונים אצלכם, אני מניחה בפרויקט החדש, זה עסקה לנייר, אז יש לעסקה לנייר סיכון סיכוי, יש את השלבים האלה הם שהם מסוכנים, בישראל אנחנו יודעים איך העולם הזה נראה, עם המורכבויות שלו וחוק המחר ובטוחות, איך העולם המשפטי הזה נראה בקפריסין, מה אתה מקבל כשאתה קונה אצלכם בעסקה על הנייר, שוב, מבלי לייעץ, ושכל אחד כשהוא עושה עסקה,
חד משמעי,
מקומי, מומחה לשוק הקפריסין, נשמתי את הדיסקלמר בצד, ברור, 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 ועדיין איך נראה העולם הזה של בטוחות, מה אתה ככה שהמאזינות שלנו
ישכילו. מעולה. אז שאלה גם כן מעולה, אנחנו בפרויקט החדש באמת זה על הנייר לגמרי, עוד אין לנו רישיונות, אנחנו רק הגשנו את הרישיונות עכשיו, אנחנו צופים בין 9 חודשים לקבל את הרישיונות. איך זה נראה מבחינת הלקוח הישראלי? אם בן אדם רוצה עכשיו לנוע לפעולה, בוא נגיד ככה.
זאת אומרת, רגע רישיונות, הכוונה היא ממש היתר
לעלייה לקרקע. כן, כן, היתרי בנייה. אז מה הוא בעצם מסכן? מה הבטוחות שלו? אז מה הוא עושה? את רוצה עכשיו לבוא, אני מראה לך את הברושור שלי, מספרת לך קצת על ה...
בוא ניקח נגיד דירה לדוגמה, אולי מחיר.
כן, דירה לדוגמה, אפשר לקחת דירה לדוגמה, יש לנו דירת נגיד one bedroom, שבמושגים של ישראל זה שני חדרי שינה.
כן.
זה שני חדרים, סליחה, לא שני חדרי שינה. אז one bedroom בקפריסין זה חדר שינה פלוס סלון, כמובן מרפסת, ובפרויקט הזה גם מקבלים מחסנים וחנייה והכל
בטאבו. שמעתי נוף לים גם מקודם.
לא, לא אמרתי.
שזה סדרי גודל לצורך הדוגמה
של... אמרתי קרוב לים ברגל.
סליחה.
לצורך הדוגמה, סדרי גודל של כמה יורו?
בפרויקט הספציפי הזה, החל מ-182 אלף יורו.
אוקיי.
לא כולל מע"מ, המע"מ זה גם נישה בנפרד. אבל אם אנחנו מתייחסים רגע לשאלה שנשאלה כאן, אז מה שכרגע עושים, אם אתה רוצה באמת להתקדם, אז אתה נותן פיקדון של 10,000 יורו. זה בעצם הדבר היחיד שאתה צריך לעשות. אתה בא, משתריין על איזושהי דירה שנראית לך לפי הנוף, לפי המיקומים, הגדלים, התקציב כמובן, ואתה רוצה לשריין אותה. אנחנו עושים לך רזרוויישן, ובמעמד הזה אתה נותן 10,000 יורו פיקדון. עכשיו, מה הפחד שלך? הפחד שלך זה שאם פתאום לא יקבלו רישיונות, אם פתאום משהו ישתנה, אם פתאום משהו יתארך באופן חריג.
כאילו בשלב הזה זה עוד לא עסקת נדלן, זה...
בדיוק, זה אופציה. כן. זה בעצם אופציה. אז באופציה הזו, אתה משלם לי 10,000 יורו, את משלמת לי 10,000 יורו, ואני שומרת לך את האופציה הזאת. זאת אומרת, קודם כל, את שומרת, היתרון שלך כלקוחה, זה שאת שומרת לעצמך את הזכות של הפריסל, של המחיר הראשוני ביותר שהתחלנו את הפרויקט שלו. וזה דרך אגב הגיים צ'יינג'ר בעסקת נדלן,
כן,
כמו
בחדשים,
תמיד, זמן,
כן,
המח... זמן הרכישה הוא הגיים צ'יינג'ר.
הסכום הזה הוא בנאמנות או שהוא תשלום?
ה-10,000 יורו? ה-10,000 כן. יורו הוא לא בנאמנות, הוא מגיע לחברה. עכשיו, את שומרת לעצמך על הזכות של המחיר שסגרתי איתך, שזה בעצם הפריסל. אנחנו מן הסתם, המחירים יעלו ברגע שמתחילים את המחירות, ברגע שהם מקבלים את הרישיונות, המחירים כל הזמן עולים.
כן.
אז את בעצם קיבלת לעצמך את היתרון המחיר. שלך שהמחיר כן. שלך נשאר, ואני לא יכולה לעלות לך אותו. עכשיו, אם חס וחלילה קורה משהו, שזה הפחד בעצם, שאנשים חוששים ממנו, אז אם זה הרישיונות לא מתקבלים, או יש איזשהו דילי עיכוב מאוד חריג, את מקבלת את הכסף שלך בחזרה. האופציה, הדבר, זאת אומרת, היחיד שלא יכולה לקבל את הכסף שלך בחזרה, זה אם את אומרת, אני מתחרטת.
כן.
אין חרטות, אנחנו אנשים גדולים. כמובן, אם תבואי ותספרי לי איזה סיפור קשה ומשהו קרה ולא יודעת מה, תפו, תפו, אז בסדר, אנחנו בסוף אנושיים. אבל בגדול, אין פה חרטות.
אז ככה באמת רגע צללנו לתוך הפרויקט והדירות, וקצת ככה נגענו באיך הולך באמת התהליך, היזמי, התשלום וכו'. ואם נעשה ככה קצת איזה זום אאוט, באמת דיברנו מקודם לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן.
לגמרי.
זה הכי חשוב, ובאמת, כמו שאמרת, זה לארנקה מאוד מתפתחת, ויש הרבה מאוד הזדמנויות, אז מה באמת גם ברמת הלוקיישן, ובכלל איזושהי הייחודיות הזאת שדיברת באמת בפרויקט הספציפי הזה, שבשעה טובה נשמע באמת...
קדימה, את מוזמנת.
אנחנו נבוא, אנחנו נבוא, לא מאיימים עלינו עם נדלן.
אז תראו,
אני... שמעתי ים.
שמעתי ים, בריכה, סאונה, מה עוד? אז ככה, קודם כל אני כן יוסיף שלפני הנושא הזה של רק מיקום, באמת לוקיישן, 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 תמיד אני אומרת לאנשים, קודם כל בעסקת נדלן, תמיד יש שלושה מרכיבים שצריך להתייחס אליהם. דבר ראשון, זה הבן אדם שאיתו אתה עושה עסקים.
כן,
וזה בדיוק מקדם אותנו לשאלה הקודמת שנשאלה כאן, של איך אנשים מרגישים ביטחון, מה קורה, שמים כסף, זה על הנייר בעצם. אז כן, זה על הנייר. אם משהו קורה, אתם מקבלים את הכסף שלכם בחזרה, הכל כתוב, זה לא משהו שנאמר בעל פה, זה הכל כתוב ורשום בצורה מסודרת. הדבר השני, וזה דרך אגב הסיבה שרוב הלקוחות שלנו הם לקוחות מפה לאוזן, זאת אומרת, זה באמת עיקר הלקוחות שלנו, אז פחות אני פחות צריכה להסביר מי אני, מה
כן.
אנחנו פשוט אנשים שיש להם כבר פרויקטים שלנו, שכבר רכשו לפני שנים, והעסק שלהם עובד, והנכס שלהם באמת מניב להם, מה שנקרא הסחורה עובדת, אז הם בכיף ממליצים לשכנים, למכרים, לחברים, וגם בעצמם, רק שואלים אותי, נו, ירמית, מתי הפרויקט הבא? כי כיף להם בעצם להרגיש בטוח, ואין מה לעשות, תראי, נדלן, ברור שבהשוואה לישראל, המספרים הם שונים לגמרי, זאת אומרת, דירה בפסיליטיס כאלה, אולי את קונה מחסן כאן, אבל שם באמת את מקבלת משהו מפואר ויפה, ועדיין ככה מניב וכולי, אבל עדיין זה המון כסף, אנשים חוששים איפה לשים את הכסף שלהם.
ברור.
בבית הזה, כשיש המלצה מלקוח, זה באמת שווה זהב. הדבר השלישי, שתמיד אני אומרת, סליחה, הדבר הראשון זה הבן אדם, הדבר השני זה באמת המיקום, כי מיקום באמת, לוקיישן, 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 באמת אתה יכול להחליף את המטבח, לעשות צבעים אחרים וכולי, אבל את המיקום זה הסוליד שלך, אתה לא יכול לשנות אותו, זה לכל החיים יהיה 350 מטר מהים, וזאת עובדה שהיא קיימת בכל העולם, מדהים. היא רלוונטית. והדבר השלישי זה הטיימינג. אנחנו מדברים עכשיו על טיימינג של פריסל, שבעולם נדלן, כפי שאתם יודעות יותר מכולנו, הטיימינג זה הגיים צ'יינג'ר, זאת אומרת, מתי העסקה נחשבת לעסקה טובה או טובה מאוד? בזמן שרכשת את העסקה. ושאתה נכנסת לפרויקט, שבעצם את נכנסת לפרויקט שהפרייסליסט שלי הוא הראשוני, לא היה לפניו שום דבר, זאת העסקה. אז זה בהקשר הזה. עכשיו שאלת אותי לגבי המיקום. כמו שדיברתי קודם ואמרתי לך על הפרויקט המפואר הזה של ארץ המחר וכל ההדמיה שהולכת להיות, זה מחולק בצורה מאוד מאוד ברורה, ויש תמה מיוחדת לכל האזור הזה. ממש אנשים ישבו בקפריסטין ובנו תמה לתוך הפרויקט הזה, לתוך הרצועת חוף הזו. אנחנו נמצאים באזור שסמוך לתוך הפרויקט שלנו, שאני אומרת סמוך זה הליכה, זה לא כן. סמוך עכשיו נסיעה, כן. זה הכל בהליכה. מה שנקרא, האזור הירוק של הפרויקט שלי מתחבר לאזור הירוק של הפרויקט של הבורדינג הזה של ה-Land of Tomorrow, ששם הולכים להיות גם בתים, גם בתי מלון בוטיקים כאלה קטנים, וגם מסעדות ובתי קפה, זאת אומרת סוג של food and beverage כזה, כמו מרכז כזה שהוא פתוח, וזה מקפיץ את המקום. מעבר לזה, כל בתי המלון אמורים להיות בקו החוף שצמוד אלינו, שזה 350 מטר בעצם מהפרויקט. אז כל האזור התיירותי הולך להיות
שם. הולך להתנקז שם.
אז זה מאוד מאוד מעניין. כן.
מעניין
זה,
מאוד.
תראי, אנחנו שמו את הכסף שלנו שם, אנחנו כן, במשוחדים. כן. אז כן.
טוב, אז ככה צללנו מאוד מאוד לנדלן.
רגע, אני רוצה להוסיף טיפ על זה שאמרת, אנחנו שמנו את הכסף שם. לין ואני בחנו בחיינו יחד וביחד עם הקהילה המון המון יזמים בחול, עסקאות בחול, חלק גם בחרנו להביא ממש לתוך הקהילה, ואחד הפרמטרים שציינת פה, שהכסף שלכם נמצא עם, ביחד עם הרוכשים בתוך הפרויקט, ושגם אתם לא משאירים לכם דירות, או בשלב הקצר ברור. סופר מאמינים, זה גם משהו סופר חשוב, וזה הבדל בין לעשות עסקה עם מישהו שהוא גם יזם, וגם את במקרה שלך גם נותנת שירותים עד הניהול בקצה, או מישהו שהוא לצורך הדוגמה משווק בנפרד, או כן הלאה, זה גם ממש חשוב כשהולכים לעסקה בחול, להבין מי הגורם שאתה מתקשר איתו, וכמה הוא קרוב, וכמה הכסף שלו גם נמצא איתך, בזהות אינטרסים, אז זה ככה טיפ כללי בכללי. לין, באת לשאול שאלה ואתה...
אז אמרתי ככה שממש צללנו לנדלן, ובאמת ככה הרגשתי שאני לומדת הרבה דברים חדשים, ואנחנו ככה פודקאסט של נדלן, והרבה מאוד נשים ככה שמאזינות לנו, ואני חושבת ש...
זה כיף.
מרגע שככה דיברתי איתך ושמעתי את הסיפור שלך, זה באמת הרבה מאוד השראה, גם לקום ולעזוב את ישראל, וארבעה ילדים, ובתוך כל הדבר הזה, למצוא באמת את המקום לייצר כזאת יזמות ועשייה, אז ככה בפן היותר אישי, תספרי לנו קצת.
אז תראי, בתחילת הדרך, באמת המטרה שלי הייתה לבוא, לעשות סטל כזה, קודם כל, לתרגן על הילדים, אז היו שלושה, את הרביעית, היא נולדה בקפריסין, וואו. הקטנה שלי, ובאמת היה רגע לנוח שנייה, פתאום הטלפון כבר לא מצלצל, את לעבוד בפדקס, זה לעבוד נונסטופ, זה כל הזמן אתה בטירוף, ופתאום אני ככה נושמת, שיכולה לטפל בילדים שלי כמו שרציתי, וזה ככה בא תוך כדי תנועה, כי אני בן אדם של עשייה, אני לא יכולה להיות הרבה זמן בלי לעשות באמת, ועשיתי כל מיני דברים אחרים, גם בעולם הקולינריה שם. אבל את העולם הזה, זה בעצם העולם שהכי נוגע לי, כי זה משהו שתמיד ידעתי שיגיע. זאת אומרת, תמיד ידעתי שאני אהיה עצמאית. כן. זה היה לי ברור מ-day one כזה, שאני מכירה את עצמי. תמיד, אני מגיעה מעולם של סוחרים, המשפחה שלי עם סוחרים, וזה היה לי משהו שהוא מאוד מאוד ברור, שאליו אני הולכת, שאני לא אמכור לאנשים אחרים, כי אני יכולה לעשות את זה לביתי. וזה דרך אגב טיפ שאני כן נורא נורא מייעצת לאנשים, ואגב דיברנו על נשים, אז בעולם של גברים, שנדלנו בגמרי עולם של גברים, אני יכולה להגיד שבתוך העולם הזה שמגיעות נשים, אז הן הרבה יותר אמיצות מהגברים. זאת אומרת, הן יכולות ממש ברמה הטקטית לבוא ולהגיד, אני רוצה, זהו, אני רוצה להחליט, אני מתקדמת, אני כבר מעבירה כספים, כאן, עכשיו, ולא לחכות. ולעומתם, הגברים, שהם גם רציניים, אני לא אומרת שהם לא, אבל הם הרבה ככה עוד בדיקות, עוד כזה, כאילו להרגיש טיפה יותר בטוח. אז, ואחריו, אחרי כל הסיפור הזה, תמיד החבר'ה תמיד באים ואומרים לי, בחיים לא נתקלתי, בוא נגיד ככה, לאורך כל השנים הללו, שמישהו אומר, וואי, חבל שקניתי כך וכך, לא משנה איזה נדלן בכפריסין. תמיד זה, יואו, איך לא הקשבתי לך וקניתי יותר. זה תמיד כזה.
כן.
זה כאילו ברמה של איך שמתחילה הבנייה, והמחירים מן הסתם כבר עולים, והכל כזה זה, יואו, ירמית, איך לא, אבל למה? כי אנשים באמת מפחדים, אנשים מפחדים, כן. שהם לא יוכלו לעמוד בזה, שאולי לא יהיה להם מספיק כסף. תמיד אני אומרת, אל תקפצו מעל הפופי.
פסיכולוגים להשקעה בחול.
לגמרי.
אז כך. ישראל, לפעמים מאוד קשה לנו גם שווקים שאנחנו לא מכירים, אבל בדיקות וידע, וכמו שאמרת מקודם, לבדוק, לבדוק, לבדוק.
לבדוק, אני תמיד אומרת לאנשים, אל תקנו, אתם לא קונים חתול בשק, זה ממש ככה. יש אנשים שקונים בלי להגיע בכלל. לא, אל תעשו את זה, תבואו, תפגשו, תעמדו על הקרקע, תרגישו משהו גם בבטן, תפגשו את האנשים שאתם קונים איתם. יש המון חברות היום שיש להם המון משרדים בישראל. לדברים האלה יש עלויות. אנשים שואלים אותי, מה, אין לך משרד בישראל? לא, אין לי משרד בישראל, כי בסוף אתה תצטרך לשלם על זה, מישהו צריך לשלם על הדבר
לא,
הזה.
גם 40 דקות טיסה, זה
בדיוק,
אפילו לא חסם.
בדיוק, 40 דקות טיסה, זה כלום, אתה מגיע בבוקר, אוספים אותך מהשדה, עושים לך סיור מלא, ואתה חוזר בלי להתחייב על כלום.
קנית אז ככה, לסיום, אני ממש אשמח שתתני לנו ככה, תתמצתי לנו איזה טיפ או שניים, בכלל על רכישת נדלן, מעבר לים, השקעות, לארנקה.
אז כמו שאמרתי קודם, לבוא, לגשת, לראות את היזם בעיניים, לראות מה אנשים עשו לפני כן, אבל להגיע פיזית לאיפה שאתה קונה. לא להסתפק בלראות ברושורים ותמונות בישראל, לא. כך טיסה, אתה משקיע המון כסף, מאות אלפי שקלים בסוף, כך טיסה, תעלה על טיסה ותראה מה אתה קונה. זה טיפ נאמבר 1. הדבר השני, אני אומרת, תעזו, אל תפחדו. תמיד אני אומרת שהאומץ שייך למצליחנים. יש לי שני בנים ושתי בנות, הבת הגדולה שלי היא פה בארץ, היא מתנדבת בצבא, היא קצינת וואו. מבצעים ברעים.
וואו.
וגם אותה אני מעודדת לעצמאות ולהעיז. זאת אומרת, זה דברים שקורים אצלנו בתוך הבית, והיא מתמודדת לגמרי לבד.
וואו.
כן, זה לא מדהים. מרגש
ומעורר. זה בגלל הבת שלה, העשייה המדהימה שלה, בימים שעשיתי כך עצמו.
מטורף, באמת. ימים טרופים.
בכלל בישראל, ובטח בצבא, ובטח בהתנדבות במילואים, אז שפה.
שכל החברות שלה באוניברסיטה, ותכף מסיימות, היא בחרה לשים את הכל בצד, ולבוא ולהתנדב למדינה, וזה מדהים.
מדהים. טוב, הייתה לה השראה.
שאני שורדת את זה. אז קחו קצת, פשוט קחו קצת, ואל תחכו. עם נדלן לא מחכים. פשוט קונים נדלן וממתינים.
איזה כיף. טיפ ל...
כל מילה מיותרת.
המשך החיים והיום. ירמית, תודה רבה רבה. היה ממש מעניין מאוד. עוד נמשיך לדבר, יש לי עוד מלא שאלות.
איזה עוצמתי זה, כל השיח הזה, אנשים, אני מתה על זה.
נשמע שנבוא להציץ גם.
נשמע שנקפוץ בקרוב.
תבוא, נאכל דגים במרינה.
תודה לכולן וכולם שהזינו והיו איתנו.
תודה לשתיכן, ואם יש שאלות, כולם מוזמנים.
בוודאי.
איזה כיף. נפגש בארנקה. יאללה, ביי.
ביי.